טוב, קודם כל אני רוצה לקדם בברכת ברוכים כל הנמצאים, התלמידים העיקריים ששוקדים בעולמה של תורה בשומרון, יש גם ביהודה, ארץ תורה בארץ יהודה, אבל גם בשומרון, והעם, טוב, נדבר על זה הלאה, שהיישוב היהודי תמיד כל השנים היה בגליל ולא ביהודה אחרי החורבן. אם תראו, אני שמעתי שאתם לומדים מסכת בבא קמא, אני חשבתי שאנחנו נדבר קצת על נושא של קידוש החודש, אבל לפני זה כמה מילים על נושא של בבא קמא. אתם למדים ארבעה אבות נזיקין. אני מניח שעמדתם או שהביאו לכם מהו מקור האיסור שאסור להזיק. אתם לומדים ששור, בור, מוות, עבר, אם הוא לא שמר את רכושו, הוא חייב לשלם. אבל איזה איסור יש? כתוב לא תגנוב, לא תגזול, לא תעשוק. איפה כתוב בתורה שאסור לאדם להזיק? והגמרא אומרת שלא רק להזיק אסור, גם בגרמה שהוא פטור מלשלם. למדתם פעם בבטרה פרק שני שהגמרא אומרת שם גרמה אסור, אבל הוא לא חייב לשלם, כן? מאיפה אנחנו יודעים שאסור לאדם להזיק? למדתם את זה או שלא למדתם? אולי הספקתם או לא הספקתם לחזור. יש בזה מחלוקת ראשונים. היד רמה בחידושיו לבבא בתרא, פרק שני, הוא אומר שמה שכתוב בגמרא שם, פרק שני בבבא בתרא, שאסור, גרמה בזקים אסור, זה כלול בכלל העשה ואהבת ריח כמוך. כמו שאדם לא רוצה שיזיקו אותו, או שכתוב השיבות עלו, אם התורה צוותה על השבת אבידה, אז קושי שיש לא לבית ממנו, כלומר, הרעיון הזה כלול בזה. אז מישהו שאל אותי, אבל למה התורה לא מצאה לנכון לכתוב מפורשות לא תזיק, כמו שכתבה לא תשוק? לעניות דתי נראה שהתורה כותבת אזהרות איפה שיש חולשה באדם, יש לו נטייה לזה, אז התורה כותבת, אל תעשה את זה. ויש לפעמים איסורים ש הנטייה שלהם היא גדולה, אז התורה כותבת כמה וכמה אזהרות, למשל חומש דברים. על איזה איסור משה רבינו מוצא לנכון בייחוד להתריע בפני דור הנכנס לארץ? הנושא של עבודה זרה, אם שמתם לב. תראו רבותיי, אנחנו חיים בדור היום שהנושא של עבודה זרה כמו שהייתה אז היא נחלשה. יש גמרא בסנהדרין שאנשי כנסת הגדולה ביקשו, אז יש אווירות אחרות, אבל עבודה זרה, להאמין בכל מיני דברים, זה נחלש. יש במקום זה שנאת חינם, רכילות, דברים כאלה יש. זאת אומרת, אם אתה חושבת, מה יש במקום זה? יש. אבל עבודה זרה ממש. ולכן באו עזרות, כל כך הרבה עזרות, שזה טעון חיזוק. או שיש דברים שהתורה כותבת אותו לאו כמה פעמים בתורה. לעניין מניין הלאוין, לפי הרמב״ם, זה לא הרפי כמובן, לפי כל ראשונים, לאו שנכתב בתורה פעמיים, לדוגמה, אם כתוב פעמיים בתורה לא לכל נבילה, אז אם מוני המצוות ימנו את זה בשני לאווים, זה מקובל על כולם שלא מונים בשני לאווים. אבל אם אדם אוכל לדבר, אם הוא חייב פעמיים מלכות או מלכות פעם אחת? מחלוקת בין שיטת רמב״ם ושיטת רש"י. לפי הרמב״ם מוני לוקים רק לאו אחד, ולפי רש"י וסיעתו, לפי מספר הלאווים שכתובים בתורה, לא קיים. טוב, אבל התורה כותבת לאו. למה לא כותבת פה שלא להזיק? אני חושב ככה. התורה אמרה לא תגנוב, לא תשוק ולא תחמוד. כי זה דברים שבאופן טבעי, אדם שלא קיבל חינוך של יראת שמיים, יש לו נטייה לדברים האלה. אז התורה באה להזהיר את זה. לא רק שלא תגנוב, גם לא תחמוד, אל תעשה תחבולות או תחמוד בלב, איך החפץ הזה, הרכוש הזה, האוטו הזה של השכן, איך אני יכול להשיג אותה? הוא עובר בלב, לא תחמוד או לא תתווה. להזיק, האם יש התעוררות באדם שיש לו, אני לא מדבר על אנשים שהם קצת פסיכים, על אדם נורמלי, האם יש לו תאווה כזאת, יש לו רצון כזה, יש לו חשק להזיק לזולת, או ש... הוא רוצה שזה יהיה שלו, אבל להזיק, לעניות דתי, זה אדם נורמלי, אין לו עניין דבר כזה. חוץ מפירי המדבר פה, שאצלם אצלם זה, זה כמו אצלם למשל, למשל, הנושא של שקר, אצלם זה בדם. אני, מישהו סיפר לי, יש בתל אביב פוליגרף כזה, שהוא בודק אם אנשים משקרים. על גנבים בודקים אותם. אדם שיש לו איזשהו מוסר כליות, כשהוא משקר, אז יש איזושהי תגובה בגוף, והמכשיר החשמלי הזה, החיישן הזה, הוא מגלה שזה משהו לא בסדר. אמרו לי שעל רבים זה לא עובד בכלל, המכשיר הזה. אתם מבינים? אצלם אין הבדל מה שמכולה, אמת ושקר. הוא יכול להגיד בלי נדנות של דבר. אתם מבינים? זה הדרגה של פירי המדבר. והם נקראים מלכי שתיים בני אדם. לפי השמאל הם החברים שלהם. הם הולכים איתם ביחד, השם ישמרים. טוב. אנחנו מדברים על בן אדם בריא, לא אנשים חולים. אדם בריא, אבל גם אנשים בריאים, הוא חומד לפעמים. לא, בחינם התורה כותבת, לא תחמוד ותווה, לא תגנוב. לכן התורה לא כותבת על לא תגנוב, מכיוון שלא תזיק. מכיוון שלא צריכים כל כך להזיר, מספיק שאמרה, ואף תריח כמוך, לפי היד רמה, אז דיו במצוות עשה להזיר את האדם. זה לא כמו לא תגנוב ולא תשוק, שבאופן טבעי או לא תנו איש תמיתו חנווני. הוא מוכר ביוקר, קונה בזול, ולפעמים מתח הרווחים זה אחוזים גבוהים יותר. חז"ל גם התייחסו בזה בתלמוד, עד כמה מותר לאדם לקחת, אם הוא השקיע כך וכך, אז כמה יכול לקחת? פי שניים, פי שלוש, כמה? ברוך אתה, אדוני, למכל עולם שיקום ימינו. אז לעניות אותי, למה התורה לא כתבה את זה? מכיוון שאין צורך בזה. אין פה התעוררות. זה לא כמו לא תגנוב ולא תשוק או לא תחמוד. לכן יש איסור, אבל התורה לא כתבה את זה עליו, כי אין צורך בזה, כי זה לא, אדם לא להוט לעשות את זה כמו שהוא להוט לחמוד. טוב. עכשיו רבותיי, תראו. השבת הייתה שבת מברכים. בכל בתי הכנסת הודיעו שראש חודש שבט זה ביום שני. נשאלת השאלה, מהי הסמכות ההלכתית לקדש את החודשים ולעבר שנים? למה אני אומר שיש בזה בעיה? הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קוף נון ג' לומד מהפסוק הזה שאנחנו נקרא השבת, שנאמר למשה במצרים, אחר שזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, אחרי זה יקח. תיקחו את הקורבן פסח, מה שפסח מצרים, כל מה שקשור בזה. ההודעה הזאת, זה לא הודעה לוקנית סתם. זה, יש בזה מצווה, שזה, יכול להיות שזה לכם. אתם בדור הזה, לשקמותכם לדורות, לפי הרמב"ם זה דווקא חברי סנהדרין גדולה, שהם נראים סמוכים. הסבירו לכם פה מה נקרא אצלנו רבנים סמוכים, כולם יודעים מזה, למה אני, כי אני פעם, כשהייתי בקריה, בא מישהו מישיבה מסוימת להיבחן, הוא אומר שהוא למד סנהדרין. שאלתי אותו, תגיד לי, מה זה נקרא סמיכה? שאלתי אותו, מה בדורנו, יש לנו רבנים סמוכים? אז הוא אמר שהרבנים הראשיים. תראה, אני לא יכול לבוא בטענה אל הבחור הזה. אם הרם שלו לא הסביר לו מה זה סמוכים, אתה מבין? אז מה אתה רוצה מהבחור הזה? הוא אף פעם לא יודע מה זה. אז לכן, הוא אמר לפי הספרה, רבנים סמוכים. אצלנו סמוכים זה נמשך ממשה רבנו, שהוא סמך את יהושע, עד ימי הלל, הנין של רבי יהודה הנשיא, שאז בלחץ מלכות הרשעה של הרומים, נתבטלה, לא נמשכה סמיכה. אין לנו היום רבנים סמוכים. ואתם תמדו הלאה, אם תגיעו, פרק שמיני, יש לכם בתוכנית תגמור לפחות בבקיאות? או זהו. אז שם הגמרא מביאה את זה, שבכפיל סמוך צריכים להיות רבנים סמוכים. אז איך אנחנו קופים על גט? איך? אז הגמרא אומרת, שליחותי הוא כאבדינן. לא נכנס כרגע, לא יודע אם יש זמן, האם שליחותי, אם זה תוקף מדורייתא או מדרבנן. מערכת המשפט שלנו של הדורא, של התורה בזמננו, שאין לנו סמוכים. זה מדרבנן או שזה מהתורה? טוב, תלמדו את זה אחרי זה, זה צריך משיעור בפני עצמו. אי אפשר הכל להחדיר, בכל מיני שתדעו שיש בעיה בזה. אז אין לנו סמוכים. קידוש החודש צריך להיות על ידי סמוכים. אז איך בזמננו זה מתקדש? איך בימינו זה מתקדש? אתה מכריז. אז הרמב״ם אומר בספר המצוות דבר כזה, ופה שורש גדול לא יתבונן בו למי שמתעמק בזה. הרי תראו רבותיי, הרמב״ם כתב תרי"ג מצוות. מה זה תרי"ג מצוות? יש מצוות אמנת אלוקות, אנוכי השם אלוקיך, זה לא רק הודעה לוקנית. הודעה שיש אלוקים. הרמב״ם עונה זה בתור מצווה. אז אחד שואל, מה בתור מצווה? אם הוא כבר מאמין, אם הוא לא מאמין, אתה אומר לו תאמין, אז מה, למה שהוא ימין? אומר הרמב״ם, לידע ולהאמין שיש שם מצוי ראשון. כלומר, אדם מההורים שלו, מהמורים שלו, הוא מקבל את הנחת היסוד שיש בורא לעולם. לאחר מכן, הוא לומד ספרי מדע אמונה, ועשינו גדולי ההלכה. היו גם גדולי מדע אמונה, רב סעדיה גאון, הרמב״ם, הכוזרי, רבנו בחיי בחובת הלבבות, ספר בחובת הלבבות, כן, ועוד, וקידה, בקיסו יש, והמרר, ועוד, אני, עוד הרבה גדולי ישראל חיברו ספרים בנושא מדע אמונה, ולכן רמב״ם קרא את ספרו הראשון, ספר המדע. המדע, הוא המדע, זה לא דבר שכמו שבעולם המדע הכללי, משתנה היום אחרי עשרות שנים, אז אמינו ככה ועכשיו אמינו ככה. אצלנו הוא מתחיל, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, ראשי תיבות זה י' ק' ו' ק'. וזה מדע שלא משתנה. ראיתם את זה? בוודאי שכולכם ראיתם ברמב״ם. טוב. אצלנו גדולי הלכה היו גם גדולי מדע אמונה. מתוך התלמוד, ונגיד הרמב״ם הוא העיקרי בזה, ספר, גם ספר העיקרים שהוא חולק, קצת לרמב״ם, אבל כולם יודעים שיש עקרונות. הרמב״ם מונה 13, אחרים מונים אחרת, אבל יש 13 עיקרי אמונה. הוא אסף את זה מתוך הספרות התלמודית והדגונים, הכל גם יחד, זה הרמב״ם. צריכים עכשיו, ורבנם סמוכים, אין לנו היום רב הסמוכים, אז איך מקדשים את החודשים? אז הרמב״ם כותב שבני ארץ ישראל, נגיד רמב״ם היה בקורדובה, או בברצלון, אני יודע, באיזו בספרד, ושם בית הכנסת הכריזו ראש חודש שבט ביום שני. האם החלוט, מי עושה את זה? מי, איך זה את מלחש? אז הרמב״ם אומר בני ארץ ישראל. בא הרמב״ן בהשגותיו, אתם יודעים שכמו שיש הרעבד, הוא מסיק על הרמב״ם של יד החזקה, ככה הרמב״ן מסיק על הרמב״ם בספר המצוות. אני מניח שלמדתם פה ושם קצת ספר המצוות. יש השגות הרמב״ם. הוא לא מבין מה שהרמב״ם אומר. על, 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 איזה, על איזה בני ארץ ישראל? הרי השמיכה נתבטלה כבר בזמן הלל, שהיה נין של רבי יהודה הנשיא. זה מקביל לימי אביי ורובה אמוראי בבל, באמצע ימי אמוראים. אז מה זאת אומרת שבני מי? מה אומר? הוא לא מבין את הרמב״ם בכלל. אז מכוח הקושיה הזאת, הוא דוחה את הרמב״ם ואומר שהלל, הנשיא האחרון, הנין של רבי, מאחר שהוא ראה שהשמיכה אמורה להתבטל מעם ישראל, הוא עיבר את השנים וקידש את החודשים עד ביאת הגואל. אתם למדתם פעם סנהדרין? קצת למדתם. שם הגמרא אומרת, אין מברי משנה לחברתה. כלומר, הבית דין לא יושב בשנה הזאת, אז רש"י אומר, שמה ישכחו. ופה הוא עיברו את השנים עד ביאת הגואל הזה, מאות שנים. אי אפשר אחרת. נמצא שלפי הרמב״ם, החלוט של הקדושה עשו את זה הסנהדרין האחרונה בזמן הלל הנשיא האחרון, עד ביאת הגואל. הוא אומר את זה בגלל הקושי, זה לא כתוב מפורשות, לא בבבלי ולא בירושלים. בגלל הקושי, כך אומר. הרמב״ם לא מסיר דבר כזה שהלל, הוא עיבר את השנים ובית... אצלנו דרך אגב, אצלנו הלוח שלנו, הוא בנוי על נושאים טבעיים. אצלנו יום. ממתי מתחיל אצלנו יום? מצאת הכוכבים עד צאת הכוכבים. חודש, כל חפתת יום וחצי יום, שבין מולד למולד, יש מולד של לבנה, אז מתחילים חודש אחרי. לא, למה? לא עושים חצי יום לחודש הקודם וחצי יום לחודש הבא, אז חסד הורים, ימים אתה מונה לחודשים ולא שעות. אז פעם עושים חודש מלא, פעם עושים חודש חסר. ואצלנו השנים הם שנים שמשיות. כלומר, השנה אצלנו היא שנה שמשית, זה כמו אצל הרומים, אצל הגויים, שהשנה היא שנת 365 ועוד פסיק כמה שעות, זה יחידת של שנה. ואצלנו השנה מתחילה בתשרי. אצלנו השנה מתחילה בזמן שיש איזשהו הקר במציאות. אתה רואה שעוצמת החום יורדת בסוף אלול, והימים הולכים ומתקצרים. אתה רואה שינוי? אז אתה קובע שחודש תשרי מתחילה השנה חדשה. לו יצויר שהחזל היו קובעים שבחודש תמוז זה ראש חודש, זה שנה חדשה. אז אתה היית אומר, מה יום מיומיים? אין שום הבדל. וגם הרומים הקדמונים, הם התחילו את השנה, ינואר, פברואר, מרץ, מאפריל, התחילו שנה חדשה, כי ראו שהימים מתארכים, האקלים נעשה יותר חם, ראו שינוי בטבע. והגויים, היום לא, אצלם, התאריך של היום מתחיל אחרי ההצגה הראשונה. אתם לא אנשי תרבות, אתם יודעים שיש שתי הצגות כל לילה. אני מגלה לכם סעות, או שאתם יודעים איזה יותר טוב ממני. יש הצגות. הצגה ראשונה, אני חושב שזה לפני הצגה ראשונה, מתי היא נגמרת. ואז מתחילה הצגה, באמצע הלילה מתחיל תאריך אחר. מה זה, אין איזה שום התלבשות בטבע. אצלנו, היום אחר, תאריך אחר מתחיל, מצאת הכוכבי. אצלנו חודש מתחיל, שיש מולד לבנה. אצלם, הם קברו, תראי, בצורה שירותית, מתחיל ינואר. ולמה אצלם השנה מתחילה בינואר אצל העובדי אלילים הנוצרים? אצל הרומים זה התחיל במרץ. כשהם רצו להדגיש את היויזל הזה. היויזל הזה, הם אומרים שהוא נולד בסוף דצמבר. תראו, אתם יודעים את המשחק שבאחד באפריל הם אומרים שמותר לשקר, ככה כל השנה משקרים מתחת לשולחן. פה זה מותר. מ-1 באפריל עד סוף דצמבר, כמה חודשים זה? 9 ירחי לידה, נכון? אבל כולם יודעים שזה שקר. אז לכן, באפריל שאומרים שנכנסה רוח הקודש, מותר לשקר. זה לגיטימציה. זה עובדי אלילים הנוצרים. בירושלים יש למחלוקת איפה הוא קבור, איפה הוא קבר אלוהים. יש אומרים שזה כנסיית הקבר, יש כאלה אחרים אומרים שזה במקום אחר, יש למי שזה מחוץ לעיר, כל זה שקר, לא היו קוברים בתוך העיר אף פעם, ברור, אבל לא שייך לשאול שאלות היגיון על עובדי אלילים מטומטמים, ברור? זהו. כן, אצלם זה שרירותי התאריכים, שרירותי הימים, שרירותי השנים, ואצלנו הכל זה בנוי על יסודות טבעיים. אתה מתחיל את הלילה מצאת הכוכבים, אתה מתחיל חודש, אתה רואה את המולד, אתה מתחיל שנה, אתה רואה שינוי בטבע. אז יש לנו אלא מה? היות ושנת הלבנה היא פחות ב-11 יום מששנת השמש, אז אנחנו היום, יש לנו כבר לוח קבוע, בכל 19 שנה מעברים 7 שנים כדי לזכור על הפער בין שנת הלבנה לשנת השמש. כי השמש, כי אצלנו השנים הם שמשיות, פסח צריך להיות באביב, שבוע צריך להיות פירות, וסוכות צריך להיות חג האסיף. ומי שלמד מסכת סנהדרין יודע שבסנהדרין, כשהיו רואים שהם עדיין ערבים, הוסיפו עוד אדר. היום זה כבר קבוע, אבל זה העיקרון, שהשנים צריך להיות לפי השמש. אצלנו המועדים, אצל הערבים יש להם חודש, קוראים לו רמדאן. משתולים פעם בקיץ ופעם בחורף. אתם שמעתם על זה? ובאופן רשמי אסור לשתות משקאות חריפים. אני זוכר כשבאתי לקריית ארבע, בהתחלה היה לנו מקולת. ואז, עוד היה לפני שהפושעים של השמאל הסיתו את הערבים נגד היהודים, ערבים היו באים למקולת לקנות והיה אגף מסוים של משקאות חריפים. ואיקרא קלנטורה היה בני דודים. אז כשהוא מוכר לה את האלכוהול, אז אי אפשר בגלוי. היה עוטף אותו עם אידיוט אחרונות, לעטוף אותו, והוא יעשה שמח. עד שבאו הפושעים של השמאל והסיתו, ולמה אין שלום עכשיו? זה בגלל הסתה של הפושעים של השמאל. אנחנו זוכר שהיינו יורדים לחברון לשוק, לקנות מהם, הם היו באים לקריה לקנות. הם ידעו שעם ישראל חוזר לארצו. באו הפושעי השמאל, הסיתו אותם נגד עם ישראל, אנחנו סובלים והם סובלים. למה אין שלום? זה בגלל הסתה של השמאלנות העוינת נגד שיבת עם ישראל לארצו. אם ערבים היהודים שם זה חוזר לארצו, היה שקט. אני זוכר כשהיינו נוסעים מירושלים לחברון, באוטובוס שלהם היינו נוסעים. היה חצי זול מאשר אגד. והיה שיקול כלכלי, אבל לא רק זה, היה אפשר לנסוע בלי בעיות. בגלל הסתה שלהם, הם הרסו את השלום. טוב, למה אני מדגיש את זה? אז הסנהדרין מדי פעם בפעם היו יושבים, ואומר רמב"ן שהלל, הנשיא האחרון, הוא ראה שזה אמור להתבטל, הוא עיבר את השנים וקידש החדשים עד ביאת הגויים. הרמב"ם לא מזכיר בזה, לא בפירוש המשנה, לא בספר המצוות ולא ביאת החזקה. הרמב"ם אומר בני ארץ ישראל. אז שואלה, מה זה בני ארץ ישראל? על מי הוא מתכוון? תראו, כדי להבין את הרמב"ם, אנחנו צריכים לראות מה הוא כותב בהלכות קידוש החודש, פרק ה'. הרמב"ם אומר ככה, הפסוק הזה, חודש זה לכם ראש חודשים, הוא מכיל לקרבו שתי הוראות. שההוראה הזאת של קידוש החודשים זה מסור לכם סנהדרין הגדולה. זה בזמן שיש סמוכים בפועל, אז יש מצווה שיבוא עדים שראו את המולד, אם לא ראו אז החודש הוא מעובר. אבל בזמן שאין סמוכים בפועל, אם בני ארץ ישראל, על חכמיהם, מחליטים, ואפילו בהסכמה שבשתיקה של ראש חודש, זה יום שני או כל ראש חודש אחר, החלות היא כרגע. זה הלכה מה שמסיני. עכשיו, מאיפה הרמב״ם לוקח את זה? תראו, מה הכריח את הרמב״ם את זה? כי הרמב״ם שואל את עצמו בפירוש המשנה במסכת סנהדרין, פרק א', הרי הנביא מבטיח, ושיבה שופטייך כבראשונה, ויוצאי כבתכם. ועוד מערכת המשפט של תורה תחזור לכמות שהיה קודם. אבל אין לנו סמוכים, נפסקה עצמך, איך זה יחזור? אומר הרמב״ם, הציבור שיושב בארץ, יש לו הפוטנציאל של חידוש הסמיכה. עוד מעט נסביר מה מעלתו של הציבור הזה. למה הוא יש לו ולא אלו שיושבים באמריקה או בסין. היום בסין כבר לא יושבים כי יש שם חולרה, אבל באמריקה יש חולרות אחרות של תרבות, דברי הבל של שטויות אחרות. טוב. עכשיו, הרמב״ם, למה, מה אילץ את הרמב״ם לחדש את זה? כי יש כתוב, השיב השופטייך כבר ראשונה. אז איך יהיה מערכת המשפט? הרי אין לנו סמוכים. הציבור שיושב בארץ, יש לו הביקוח לחדש את הסמיכה. אז פה, אם אין סמוכים בפועל, הציבור שיושב בארץ, הוא יש לו פוטנציאל לחידוש הסמיכה. אז אם הציבור הזה יש בישות אבני נזר, אפילו אם הם לא אומרים את זה, עצם הדבר הזה שכולם מסכימים שראש חודש זה יום הזה, אז החלות היא היום. לא כמו הרמב"ן שהיל הנשיא, הוא קידש, אלא היום זה התקדמת קודש. זה כשבני ארץ ישראל. ופה הרמב"ם כותב, עוד מעט נסביר למה הרמב"ם כותב פה, פה סוד גדול, באף אחת מהמצוות, יש מצוות יסודות האמונה, הרמב"ם לא כותב סוד גדול, למה דווקא פה בקידוש החודש הוא אומר יסוד גדול מאוד? כי פה הרמב"ם כותב דבר גדול, קיום של עם ישראל, רבותיי, מותנה במבדה שיש יהודים בארץ, ומינימום יהודים שנקראים ציבור כמה זה? 10. עד מתי לעידה הרעה הזאת. והרמב״ם כותב את זה, שם תסתכלו במצווה קוף נון גימל, שגם בתקופות הקשות ביותר, תמיד היה קומץ יהודים בארץ ישראל, בזמן שכל ארץ יהודה וכל ארץ השומרון היו חריבות, היה איזשהו קומץ יהודים בגליל, אפילו אם זה 10, כמובן שיש הבדל, 10 עושים את התורה, 100, 1,000, מיליון או 10 מיליון, אינו דומה מרובים עושים את התורה, למועטים עושים את התורה. אבל קיומה של האומה מותנה במידת היות בניה. ולכן אני אומר שזה סוד גדול. לא מבעיה, קראים לא הודו בזה, אלא גם רבלך, מתוך עם ישראל, הם לא הודו בזה שקיומה של אומה, שעם ישראל קיים, זה אם יש יהודים בארץ. אומרים, מה יודע, מי יש יהודים פה, ויש במנהטן, גם שם אפשר לשמור שבת. אבל זה הבדל מהותי. עוד מעט נזכיר את זה. אם, הרם אומר, אם אילו חלילה היה מצב של יהודים לא נמצאים בארץ, אז כל מרח המועדים היה קורס. לא היה פסח, לא היה ראש השנה. כי שבת היא כפייה וקיימה. מי שמכם למד מסכת ביצה. שבת כפייה וקיימה. מאז שעם ישראל נסתבו על השבת במרח, זה עוד כמה שבועות לפני מתן תורה. לא יצויה שהיה יהודי במרח, לא יצויה, לא יהודים. אז לקה ששקע עליו שמש אחרינו, אז הוא חל עליו שבת. כתוב שבת היא לשם בכל מושבותיך. הרי כל רגע על פני כדור הארץ יש זריחה ושקיעה. לא כולם מקבלים שבת בשעה אחת. יהודים שמצאים ביפן, הם מקבלים שבת לפנינו. יהודים שמצאים בונולולו, הם מקבלים שבת. טוב, אני לא רוצה לקבוע עכשיו קו התאריך, זה נושא בפני עצמו. בכל אופן, יש קו תאריך. בכל אופן, במלחמת העולם השנייה, בהתחלה, הייתה בעיה עם ישיבת מיר, היא גלתה לשנחה, ואז מועצת התרבות הראשית ישבו, והם הכריעו שארץ ישראל זה מרכז, מי שיוד בית שעות מזרחה, הוא מקבל שבת לפנינו, מי שמאיתנו מרבה, הוא מקבל שבת אחרינו. עכשיו, באמריקה, בצד המערבי של אמריקה, זה כמעט 12 שעות אחרינו. הם מקבלים שבת, ומי שנמצא באוקיינוס, אם יש יהודים שם באוקיינוס השקט, אז הם מקבלים שבת תוך, נגיד, יפן, זה 7 שעות לפנינו. היום יש יהודים גם ביפן, אז הם מקבלים שבת 7 שעות לפנינו. על כל, כי שבת יש שם בכל משפטיכם, על כל אחד ואחד, שבת חלה בהתאם למקום ימצוא פני כדור הארץ. טוב, אז עכשיו, לא יצויה שיהודים, אז שבת כפייה וקיימה, היא לא זקוקה קידוש. אבל מועדים, הם צריכים קידוש בייסדין. וקידוש בייסדין, אם לא יבסים בארץ, אין מי שקדש, אז אין מועד. זאת אומרת, זו מצווה שלא נשלמו התנאים שלה, זה כמו אדם יגור בבית שאין בו 400-400. אז הוא פטור ממזוזה. או לפי הרמב״ם, יגור בבית שאין לו דלת. פטור ממזוזה. זאת אומרת, אתה גר, לא נשלמו התנאים של חדר, נכון? אז דוגמה אני מבין. אם אדם אין מי שיקדש, זה כמו יובל. בזמננו לא שייך שיובל ינהג, כי יובל צריך עם מניין. והסנהדרין צריכים להגיד מקודשת, מקודשת, אין מי שיגיד. אז אפילו למאן דאומא שביעית בזמן הזה דאורייתא, אבל יובל ודאי שלא יכול להיות. יובל צריכים תנאי של קידוש בייסדין. ברור? ושביעית זה לא... טוב, לא נדבר עכשיו על שביעית, איך היא מתקדשת, זה נושא בפני עצמו. אם שביעית בזמן הזה דאורייתא דרבנן, מה השיטה הזאת, מה השיטה הזאת, למה הוא סובר ככה, למה הוא סובר ככה, ואיך מכריעים להלכה, זה... אי אפשר הכל לדחוס בשיעור אחד. אני מניח שלפני שביעית יהיה לכם גם שיעור להסביר מה מעמדה של שביעית, תורייתא דרבנן, ואיפה נוהגה ומה, נושא בפני עצמו. טוב, מה שנוגע לענייננו, שזה מה שהרמב"ם כותב. לכן זה סוד גדול להבין שקיומה של אומה מותנה במתנת, היום לדבר עם חרדים שנמצאים באמריקה. מה הבדל פה, פה, מה? אנחנו לא יכולים לשמוע שבת. והרמב"ן כותב בפירושו לתורה, בסוף פרשת אחרי מות, עיקר חיוב המצוות זה בארץ. מה שאנחנו שומרים מצוות חובת הגוף בחוץ לארץ, יש להם רק ערך חינוכי, לכשנחזור ארצה, שהמצווה לא תהיה חלשה. אבל עיקר החיוב, ראיתי גם בשם החופץ חיים באיזשהו מקום, שאותה מצווה אדם מקיים בארץ, מקיים בחוץ לארץ, ערכה בארץ פי 20. כנראה שהיה לו מקור בחזר באיזשהו מקום, אנחנו לא יודעים איפה. אבל הרמב"ן אומר מפורשות שעיקר חיוב, במייס אתה צריך לשמור שבת גם שמה, אבל שמה זה רק ערך חינוכי, ופה זה עצמות החיוב בארץ. ברור, זה מה שהרמב"ן כותב על המצוות. ומועדים צריכים קידוש בסדר. אז לפי הרמב"ם, הציבור שיושב בארץ, היות והם עם חכמיהם מסכימים לזה, אז היום מקדשים. תראו, אחרי גירוש ספרד, באו חלק מהיהודים, עלו ארצה. היה מרי בירף, ואז חכמי צפת קיבלו אותו עליהם, שהוא החכם שהוא יברוש, והרמב"ם אומר שאם כל בני ארץ ישראל מסכימים לזה, אז מקבל דין סמוך, והוא יכול לצרף, והוא יכול לסמוך גם אחרים. ומרי בירף, הוא סמך את מרן הבית יוסף, ואת רב אלשיך, ועוד שלושה זקנים. בגלל התנגדותם של חכמי ירושלים, בדעת הרמב״ם, אז זה נפסק. אבל מרן הבית יוסף היה סמוך, ממש סמוך. נמצא ככה, שחידוש השמיכה, זה נובע מתוך כוחם של בני ארץ ישראל, והם יכולים לחדש את השמיכה, אחרת כל מערכת המשפט לא יכולה לחזור, ויש לזה השלכה על קידוש החודש. היות וזה נובע מתוך השמיכה, זה לא בפועל, זה רק בפוטנציאל, אז אם בני ארץ ישראל מסכימים שהיום הזה הוא יהיה ראש חודש, אני חוזר עוד הפעם, מה שהזכרתי בשם אבני נזר, לא צריכים אפילו לומר את זה, עצם הדבר הזה. אני הייתי אומר שבזה שכולם מודים שראש חודש זה מחר, אני רואה זה חצי נס. תכף שסאטמר היו אומרים ביום שלישי, ותפדל היו אומרים ביום ראשון, ואגודה הייתה אומרת ביום... כל אחד היום היה תירוץ. יש נס שכולם מסכימים שהחג זה ביום הזה. אתם שומעים? אני רואה בזה נס. הרי היום כמעט שאין דבר שאין במחלוקת, נכון? יש, טור בעצמו כותב, טור כותב מחלוקת של תורה, לא מחלוקת של דברים בטלים. אם כן, נחזור עוד הפעם. המערך המועדים, והקדוש ברוך הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה, ותמיד היו 10 יהודים. אני זוכר שפעם באה אצלי בחורה אחת להירשם לנישואין, ושם משפחתה היה זינתי. אני ידעתי שבפקין הייתה משפחה אחת, זינתי מהוותיקות שם כל השנים. שאלתי אותה, האם את צאצאה לאותה משפחה? היא אמרה, כן. אמרתי שיש לך זכות גדולה שהמשפחה שלך אף פעם לא גלתה. אתם מבינים? זה לא דבר פשוט. ותמיד היו יהודים, בשך כל השנים היה איזשהו קובץ יהודים קטרן, יש שם, הייתם פעם בפקין? לא כולם, עוד לא הייתם. יש שם בכנסת עתיק, שיפצו אותו עכשיו לאחרונה, ועד כמה שנים היו שם יהודים, אחרי זה בלחץ של הפושעים של השמאל, איכשהו הערבים שם סילקו, רק אישה כאלה אחת נשארה שם. הם גרמו שם שהיהודים ינטשו את המקום. טוב. אם כן, זה מה שנוגע, ולכן זה הרמב"ם כותב פה, זה סוד גדול, ואף מצווה לא כותב. לך תדע, אנשים שלא חיים פה, לא חשים את האווירה של זה, את גודל החשיבות של קיומה של האומה מותנה במידת היות בניה עליה. וזה ייתן לנו גם השלכה להבין למה הרמב״ם לא מונה מצוות יישוב ארץ ישראל בין רמ"ח מצוות עשה. אני מניח שפעם דיברו איתכם, נכון? שהרמב״ן סובר, רמב״ן מצוות עשה ד' מה שכתוב בפרשת מעשה, וירישתם אותה וישבתם בה. כי לכם נתתי על זה, זה לא הבטחה שתראה, זה מצוות עשה, מקום מגורף הקבוע של אדם צריך להיות בארץ. מותר לצאת, לפי הרמב״ם, מותר לצאת רק לארבעה דברים, ללמוד תורה, לישא אישה, אבל בתנאי שהיא עולה ארץ אחרי זה. אם היא תגיד שהיא לא מוכנה אינגל לנסה ולהישאר שם במנהטן, אז שיוותר עליה. ככה הרמב״ן כותב מפורשות, וגם הרמב״ם מביא את זה לך. או ללמוד תורה, או אם הולך, אם הוא יצואן יבואן, או שנפלה לו ירושה והוא צורך ממון. אבל סתם ללכת לראות מפלי ניאגרה, או משחקי הפוטבול, אני יודע איך שקוראים את זה שם, אנשי תרבות, כמה ליסים רצים אחרי כדור, הוא רץ אותו, הוא לא תופס אותו, הוא בועד בו. ואנשים משלמים איזה כסף, חוטפים עוד חזזים בראש, זה נקרא מופע תרבותי. אז יהיו דברים, אני לא מבין את זה, אבל אמרו לי, אל תשאל שאלות, זה למעלה מהשגתנו. טוב, כמו שבני תורה הם לא שייכים לדברי הבל. הרי כל יום בתפילה אנחנו אומרים, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התוהים. אשריכם שאתם סיבו למש התורה, אתם יכולים להסתכל על האמת כפי שהיא, ולא להיות מטומטמים במסווה של פרשנות. הם מבינים בפרשנות כמו שאני מבין במרק פירות. גורש ותגורנש, כמו תרנגול במרק פירות. בגלל זה מה שנוגע סגולתה של עכשיו. הרמב״ם הוא לא מונה איזה ביטול מצווה. עכשיו דיברתי פעם, מישהו קורא לעצמו חסיד. הוא אומר שהוא סומך על שיטת הרמב״ם, היות והוא לא מונה, מותר להישאל בחוץ לארץ. אמרתי לו, הוא לא מכחיש שהרמב״ם כן מונה את זה. אני זוכר שפעם בא אצלי בחור משיקגו. הוא בא בארץ פה ושם, הוא עדיין לא התחתן, הוא מתחתן. שאלתי אותו, מה אתה חושב לך שאתה מתחתן? נשאר שם. שאלתי אותו, מה לעלות לארץ ישראל? לא, לא חושב. הקראתי לו את הרמב״ן במצוות עשי דלת, שיש מצוות עשי לגור בארץ אפילו בתקופת הגלות, אז הוא אומר לי, מה אתה חושב שהרבי שלי לא יודע את הרמב״ן? אני לא רציתי להגיד לו מה שאני חושב על הרבי שלו. הוא יישאר חלילה בלי רבי, אז עוד יותר גרוע. אז אמרתי לו, אפילו אם אתה אומר שיש מישהו שחולק, אבל אתה חסיד, מה זה חסידות אמיתית? למדתם פעם ספר מספרת ישרים, אני מניח של פרק י' א' או פרק י' ת', פרק י' ת'. הבעל מספרת ישרים כותב שחסיד אמיתי זה מי שמקפיד לצאת ידי כל השיטות, לא שהוא מחפש לו שיטה לסמוך עליה. אז נאמר, הרמב״ן כותב דברים מפורשים. הרמב״ם, אתה אומר חולק, לא חולק, אז איזה מין חסיד אתה? והיה לי פעם ויכוח עם חסיד אחד בשבת, הוא מתפלל בתשע וחצי, אז על זמן קריאת שמע, ועל זמן תפילה אני כבר לא שאלתי, אבל בשבת ישנו דין שאסור לצום חצי יום, זה מובא בהלכה. אז בענייני פופק הוא כן מחמיר, הוא משל בפסח לא שותה מי כנרת, אולי הלך שם איש תרבות עם חצי בקבוק בירה, והוא מעט כי היה קצת שפטוי, וזה נשפך לאגם והוא רוצה לסור את כל האגם בגלל האידיוט הזה. הוא מחמיר בזה. אז איך אתה צם חצי יום בשבת? אתה אוכל רק ב-12. זה כבר חצי היום. אז הוא אומר לי שני תירוצים. הרמב״ם בהלכות תפילה אומר שאדם שלא יכול להתרכז בתפילה, מותר לו לאכול. למרות שהרמב״ם סובר שאיסור אכילה לפני התפילה זה דורייתא. כי הרמב״ם הוא מאלי שסוברים שחיוב תפילה כל יום זה דורייתא, לא כמו הרמב״ן. לא, שלוש תפילות זה דרבנן. וחז"ל דרשו את הפסוק, לא תאכלו על אדם שזה לאו שבקללות, שזה כולל לא לאכול לפני שתתפלו על דמכם. אז הוא אומר, אז הרמב״ם אומר שאם הוא מרגיש, אני אוכל, כי אני צריך להתרכז בתפילה, לא יכול להתרכז, זה תירוץ אחד. והיא באה את אימא, עוד תירוץ הוא אמר לי. מה שחז"ל אומרים, שמי ששם חצי יום, זה נקרא כזורק אבן לחמת, וזה לא אוזן, זה מדובר לא מזמן שהוא קם, אלא מזמן, לא מהזריחה, אלא מזמן שהוא קם. מה שחז"ל אמרו שלא לצום חצי יום, זה לא מהזריחת השמש. נגיד שני תירוצים כאלה, מה יכולת להתווכח איתו? זה נקרא חסיד. הוא קורא לעצמו חסיד. ראיתי שאין לי מי לדבר. אתם מבינים? ולא בחינם אומרים חז"ל, ולא עם הארץ. טוב, למה אני מדגיש את זה? שקיומה של אומה מותנה בהיות בארץ ישראל. לא כולם מודים בזה. החסידים לא מודים בזה, אומרים אותו דבר, לא, הם הבדל בין שואל שם. עכשיו, ולכן זה חשוב. עכשיו, למה רמב״ם לא מונה את זה? אז אני אומר ככה, תראו. האם יש לנו מצוות עשה, ברמך מצוות עשה, שהתורה תצווה את האדם, תחיה? יש מצוות כסי כזו? אין מצוות כזו. יש מצווה לאכול מצה בליל הסדר, לאכול כזית בחג הסוכות. כן, יש מצוות. אבל שיהיה מצווה שתחיה ולא ת... זאת אומרת, אבל ברור שאדם אסור לו להמית את עצמו. להמית. אבל מצוות עשה אין, נכון? זה, כי שזה יסוד החיים. יש דברים שהרמב״ם לא מונה, לא שלא צריך לעשות את זה, לא בגלל שלא צריך, אלא שלא, זה לא נכנס לקטגוריה של מצוות. לדוגמה, אני מניח שאתם למדתם קצת פעם הלכות תשובה לרמב״ם. היום ברחוב, ברחוב אני אומר, הפסים האלה, מה הם אומרים? הוא נולד ככה. יש לו נטיות עקומות, אז רוצים לתת לגיטימציה להתבעמות הזאת, הוא נולד ככה, הוא לא רוצה להתמודד, הוא עצלן. אין דבר כזה, הרמב״ם אומר כיסוד מוסד, אקסיומה. כל מי שמאמין בתורת משה, שכל אדם יש לו בחירה חופשית. הוא מוכיח על זה מתוך המקראות וגם מתוך הספרה. אם היינו אומרים שאדם מוכרח על המעשה אחד, אז איך אתה מניש אותו? אונס רחמנה? פטרי. ואם הוא עושה דבר טוב, אז אם היה מוכרח, מה מגיע לו? היה מוכרח לעשות. זה ברור שמי שמאמין בתורת משה, אין דבר כזה שאדם מוכרח. אלא מה, לא כולם עושים את המצוות בנקל. עכשיו, כולם נולדים. אני מדבר על אנשים בריאים שיכולים ללכת. ורצים. האם כולם רוצים באותה קלות? לא, יש אחד שהוא יותר קל ברגליים, הוא רץ יותר בצבא, עושים אימונים, יש אחד שיותר קשה לו, אבל הוא מסוגל, אם לא היה מסוגל, אז לא היו לוקחים אותו בכלל לחיר, ומכניסים אותו למכור כרטיסים לבילויים. היום הצבא בנוי גם זה, עושה שוויון, שם עושים שוויון עושים. השם ישמור. הוא לא, לא רוצים להתמודד, לכן אומרים שהוא נולד ככה, אין דבר כזה. זה אקסיום, אבל לא שייך למנות את זה, יתירה מזאת. הרמב״ם, האם הוא מונה תשובה בתור מצווה או לא? למדתם פעם חומש, אני מניח שכולם למדו חומש עם רש"י. פרשת ניצבים וירח, כתוב כי המצווה הזאת של המצב היום לא רחוקה היא, גם הרמב״ן וגם הספורנו מסבירים שמדובר על מצוות התשובה, ושיבות הלבביך, ושבת בשבילך. הרמב״ם לא מונה את התשובה בתור מצווה. מה הוא כן מונה? את אופן עשייתה. אם אדם יתעורר לעשות בתשובה, זה מורכב משלושה שלבים. א', הוא צריך להתוודות על העבר, חרטה על העבר, ב', קבלה על העתיד שלא יחזור לאותו דבר שעשה עם, אדם, וג', להביע את זה בשפתיים. הרי אתם למדתם פעם נדרים ושבועות, אם אדם נשבע, הוא יחשוב בלב, אני נשבע שמחר אני לא אוכל. זה מחייב אותו או לא מחייב אותו? למדתם פעם קצת מסכת שבוע, לפחות את הגמרות? עוד לא הספקתם, אבל אתם צריכים בחור בגיל שלכם שלה... קצת שליטה. בבקיאות, מסכת שאתם לומדים, יש לכם מגמה לגמור אותה בבקיאות לפחות? הרי באיון זה אי אפשר. אתם לומדים בבקמה. אבל יש לכם מסלול לגמור את כל הזה עד הגויזל בטרה, לפחות גמר עם רש"י, לפחות, כי יהיה לכם היקף. וזה חשוב, אני הייתי אומר, במקום ללמוד מסכת אחרת, המסכת הזאת שאתם לומדים, כמה בעיון אפשר ללמוד? אי אפשר ללמוד כל המסכת בעיון. אבל את גופי הדברים יש בכוחו של כל אחד להקיף. בכל אופן, יש דברים שאדם לא יכול לעשות במחשובה. שבועה, אם האדם יחשוב בלב, זה שום דבר. צריך דווקא לבטל. אם כי מבחינה ערכית, רעיונית, ברור שגם הירואי תשובה יש בזה חשיבות. אבל גדר קיום מצוות וידוי, זה דווקא בפה. בפה צריך להתוודות. אם כן, הרמב״ם לא מונה את עצם התשובה. אז מה, אז הרמב״ם לא סובר שאדם צריך לעשות תשובה? ודאי שהוא צריך. הרמב״ם מורה נבוכים מסביר. הרי אתם יודעים שיש ביטוי בחז"ל, שהתשובה קדמה לעולם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא איתו גם את האופציה שאדם יוכל לחזור בתשובה. למה זה ככה? תראו, השם ברא את האדם על פני כדור הארץ, ואפשר לו את החיים על ידי זה שכדור הארץ הוא אפוף עם אוויר. אם אדם יתרומם 10 קילומטרים, אי אפשר לחיות. האברסט, אי אפשר, אדם לא יכול לחיות. אם לא הייתה אפשרות של תשובה, להיות ואדם הוא קרוץ חומר, הוא עלול לחטוא, איך אומר פסוק בקהלת? כי אין אדם צדיק בארץ, אז זה טוב להיות. אם היינו אומרים שאדם לא יכול לתקן, אז זה מכניס את האדם לייאוש. לפרון יוח, אם הוא מרד נגד קודש הבריחו, איך הוא יכול לעשות את פנה? זה יעבוד. אז כאילו, הכרח מציאות האדם, כמו שהוא צריך אוויר כדי להתקיים, ככה הוא צריך תשובה. בלי תשובה הוא לא יכול. אז רמה לא מונע, אבל הוא שצריך לעשות תשובה. לעניין מניין מצוות זה לא שייך. אז גם עניין יישוב ארץ ישראל. קיומה של האומה, כפי שהזכרנו, הרמב״ם כותב שמה, מותנה במידה להיות בניה עליה. אם חלילה ייווצר מצב שלא נמצאים 10 יהודים בארץ, זה נקרא, הרמב״ם כותב, נמחו אותות האומה. וחלילה לאל מי עשות זאת, כי יבטיח שלא ימחה. תמיד היו 10 יהודים בארץ. לכן, עם ישראל, עם זו יצרת לי, אז מה, כבוכי יגיד לעם ישראל, תחיה? ברור שלא הוא צריך לחיות בלי זה, אין כל תכלית לבריאה שלכם. מה שייך למנות את זה בתור מצווה. אבל ברור שעם ישראל צריך להיות בארץ. אורחנים במלאכה וכל זה, ברור. הוא לא מונה את זה, אבל זה צריך להיות. זה היסוד גדול, מה שהרמב"ם כותב שם, השלכה הזה על קיומה של אומה, זה לא כולם מודים בזה, לכן כאלה אומרים שאנחנו יכולים להישאר בגולה עד שיבוא משיח עם חמור לבן. אני שמעתי שבצרפת היהודים מתעוררים, האנטישמיות צוברת תאוצה, והעלייה מצרפת היא הכי הרבה. מחר לא נופתע שזה יהיה גם ביבשת, מה שנקרא מבצר הדמוקרטיה של הוליווד ושכנותיה שם, עם התרבות שלהם. השנאה צוברת תאוצה, ויהודים במקום שיבינו שכל זמן שיכולים עוד להציל את מנת המטלטין הממד שיש להם, למשל בדרום אפריקה, הקושים עלו לשלטון, יהודי שמוכר את הבית שלו, באופן רשמי לא יכול להוציא את התמורה. היהודים מוצאים בדרכים מתחת השולחן, כן? אבל באופן רשמי לא יכולים. מחר זה יכול לקרות באמריקה. מחר יכול להיבחר נשיא קושי, הוא שיוון בשביל הקושים, אבל את היהודים, לדביר, שנאה. זה משתנה, אתם מבינים, השנאה, והשבוע הם עשו, שבוע קודם, הם עשו דיון על השואה, זה יועיל כמו כוסות רוח לבר מינן, אצלם השנאה היא בדם, ואף אחד לא שאל שאלה, מהי סיבת השנאה האמיתית שהם עושים את הדם הזה? אז זה צריכים להסביר גם מהי דת תורה הזה, אבל על זה לא יעשו. הם יביאו פרופסור לה ודוקטור לה, יגידו, מדינה, בקיצור, זה יעיר כמו כוסות רוח לבר מינן. זה שום דבר, חבל. אם כן, עכשיו, למה הרמב״ם לא מונע את יישוב הארץ? כמו שזה נוגע לעצם החיים של עם ישראל. כשעם ישראל לא בארץ, זה נחשב נמחו חלילה אותות האומה. אז מה שעשה, לעצם החיים, כמו שאין מצוות עשה לאדם לחיות, ככה אין מצוות עשה לעם שיחיה. אבל ברור שבשביל זה, כשבו הוא ברא, זאת היא מטרת הבריאה, עם זו יצרתי לי, תלתי יספר. כשהם פה, יש להם הכרה לאומית. כשהם לא פה, אז יש יהודים אינדיבידואליים, אישיים, אבל לא בתור לעם, לא בתור לאום. בתור לאום זה דווקא כשהם נמצאים בארץ. ברור? זה מה שלמדנו מהמצווה הזאת של קידוש החודש. שמערך המועדים תלוי. וכמובן שיש הבדל בין 10 יהודים למיליון או 10 מיליון, ורמב״ם לא מונה את המצוות הזה, כיוון שזה נוגע לעצם קיומה של אומה. לעצם קיומה, דבר כמו שלא מונים תשובה, כי בלי זה לא ייתכנו חיים, אז גם לא מונים מישיבת הארץ, כי בלי זה אין חיים לאומה. זה לא נקרא אומה, עם ישראל לא קיים. אם חלילה, אין עם ישראל. יש יהודים בתור פרט, אבל איך כתוב במנחה? ומי קמך ישראל? גוי אחד בארץ. כשהם בארץ, הם גוי אחד. כשהם לא בארץ, הם לא גוי. אתם שומעים? אין למושג של הכרה הלאומית. וזה מי שלא חש את אווירה של זה, הוא לא מודה בזה. אבל מי שמסתכל ברמב״ם בעומק, יודע שזהו הסוד הגדול מה שהרמב"ם כותב. תסתכלו בבקשה בקוף נון גימל, במצוות עשה של קידוש החודש. נמצא שלפי הרמב"ם החודשים מתקדשים היום, על ידי זה שהציבור קולה, וזה, אני אומר, אני רואה בזה איזשהו נס, שכולם מסכימים. עכשיו, ואני רוצה רק לסיים בזה, שהרמב"ם בעצמו שואל בפרק ד' מלכות סנהדרין, אם אנחנו רואים שהציבור בארץ יכול לחדש את השמחה, אז למה היו גדולי ישראל, הם מסרו בתוך מסירות נפש להמשך השמחה? הרי יכולים לחדש? הרמב"ם שואל את השאלה הזאת, והוא מתרץ שישראל פזורים לחוסר קונן, למשל היום. האם אפשר לעשות היום כינוס של כל הרבנים? מה אתם חושבים? אפשר לעשות או לא אפשר? יהיה בעיה איזה מים, היום על מים יש הכשר. זה לא במה שלא, אולי שתי מים איזה. אי אפשר להבין דברים כאלה. שמעתם דבר כזה? לא שמעתם. שיש הכשר על מים. לא ראיתם בקבוקים עם הכשר עם מים? למה צריך הכשר? קיום הבמות, בזמן איסור הבמות. אין הסבר אחר. הרמב״ם ידע שמבחינה טכנית זה לא ניתן, רק מלך המשיח יכול לעשות. לכן, גדולי ישראל מסרו את נפשם על המשך השמחה. עד כמה שיכלו, לא יכלו עכשיו, כשיבוא משיח, יבוא משיח לפחות, אחד יכול להגיד שאני המשיח, לא אתה, פתאום אתה, אתם מבינים, אפשר גם משיגסים כאלה. אני זוכר פעם חצי בדיחה, מישהו פעם הכניסו אותו לשם, שהולכים לבית תלמין בירושלים, יש נווה הרצל, איך קוראים איזה משהו? דרך, שכחתי את השם שם, איך קוראים איזה? כן. אז היא הכניס אותו לשם, אז שואלו אותה, מה? אז הוא אומר, אני סגן של המשיח, הוא אומר, אני סגן של המשיח! מה אתה אומר שאתה? אתה מבין, היה מחלוקת שם. זה היה מציאות כזאת. אבל מלך המשיח, כן, יריחו, ולא יגידו ש... נקווה שזה לא ירחק היום, ושעם ישראל יחזור. ואני רוצה לסיים רק זה, למה בתפילה ושיבה שופטי כבר ראשונה, ויוצאי כבר תחילה, אנחנו מסיימים ובשר ממנו יגון ונחה. הרי בתפילת 18 אנחנו מתפלים על שיבת עם ישראל, על שיבת מלכות ישראל, על בניין המקדש, ואף אחת מהברכות לא אומרים שכל זמן שזה לא יגון ונחה. למה בהשבת המשפט אומרים את זה ככה? תראו רבותיי, אתם יודעים שהיו ארבע צומות, מה שכתוב בנביא, הגמרא במסכת ראשונה אומרת שבזמן שאין שלום ואין שמת, אז אתה לא, אם הציבור רוצה, יצום, לכן זה ימים שאירו בהם דברים קשים לישראל. והגמרא מביאה דוגמה, למשל, בזמנו של רבי, רבי יהודה הנשיא, הוא היה חברו של אנטונינוס, היה חבר של רבי. לא היה שלטון יהודי בארץ, לא היה מקדש, אבל הרומים נתנו להם אוטונומיה, והם לא נקסו. יהודי היה יכול לחיות, חיי תורה, חיי... לא הייתה בעיה. רוב הזמן הרשעים התנכלו לעם ישראל. אבל היו זמנים בודדים. עכשיו. בזמנו של רבי, כן? מקדש לא היה בנוי, מלכות לא היה, אבל חיי היום-יום של היהודים לא השתבשו. היה להם אוטונומיה פנימית ויכלו לחיות, לא נקסו. אבל האדם שנמצא במדינה שמערכת המשפט עם... איך הייתי אומר, היא מושחתת והיא מעוותת, הכל צעד ושעל, משהו זקוק למשהו, עד המקום הוא נתקל עם הרשעות והעיוות. לכן בשיבה שופטי כבר ראשונה, ויצאי כבר תחילה, וסר ממנו יגון והנחה. כי בזמנו של רבי זה היה משהו חריג, רוב הזמנים לא היו כך. המלכות והשלטון נגס עם החוקים שלהם, וכל יהודי בכל צעד נתקל פה ושם על משהו. לכן דווקא בברכה הזאת, חז"ל הדגישו וסר ממנו יגון ונחה. ברור? אנחנו מקווים שלא ירחק היום שעם ישראל יחזור בתשובה. הרמב״ם מביא בהלכות תשובה, מה שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך, זה הבטחה אלוקית שעם ישראל יחזור בתשובה. אם אנחנו רואים, יש הידרדרות פה והידרדרות שם, אם אדם יחשוב שככה זה יימשך, אז הוא אבוד. אבל אם הוא יודע שכל אלה הן תופעות זמניות חולפות, וההתערות תבוא מלמטה. אתם שומעים? אם אתם קצת מודעים מה שהולך, המכון למערכת משפט במדינה, אתם חושבים שזה משפט צדק או לא? או שאתם לא יודעים, או יש לכם סופק. מה אתם חושבים? או שאתם לא חושבים בכלל. יש לכם דברים יותר חשובים. אני לא חושב שמישהו מהבחורים הרציניים יחשוב שיש משפט צדק ויושר. הרי אתכם אי אפשר לסמם סתם, נכון? אני מניח ככה, זה נכון, או שאני טועה. אני נכון, אני מבחורים עם ראש מה, אז אפשר לסמם אותם. אז עשינו ממני יגון מנחה. פשוט. נקווה שהרישות תתעורר, היא תקרוס מלמטה. הציבור יקיע אותה. זה לא יבוא לו מהחקים, חקים זה נקרא מי שחסר לו מם בסוף. חסר מם, אתם מבינים? לא יבוא מהם ולא מהליצנים ולא מהבדרנים ובוודאי לא מעיתונאים. רב ציודה קוק היה אומר, אילו עיתונאים היו בזמן המשנה, המשנה הייתה מונה אותם בין פסולי עדות, כתוב שם, מפריחי יונים וסוחרי שביעית, גם עיתונאים. לא מבעיה פרשנות על האירוע שהיא עקומה, אלא גם תיאור העובדתי. הם רוצים למצוא חן בעיני הפריץ. אז הוא מרכיב משקפיים חומות, שחורות ורואה את הכל שחור. ברור? אין לסמוך. אני מקווה שתפקח לעיניים ושם ישיח יחזור בתשובה, ואל תחשבו אם אנחנו רואים היום חולשות פה ושמה, שזה יימשך לעולם. לא. זה יאיר, והלוואי שזה ילך בדרך הרחמים, שעם ישראל יתעורר, ויראו שרק תורת ישראל, ואמיתה של תורה, גם בתורה אפשר נקרא לזייף. יש זיופים, תודה, צריכים להיות תורת אמת, שתזכו באמת לאהבת תורה ותורת אמת, ולראות את גודל השגחת השם שמתגלית בדורנו, על עמנו, כלפי חוץ הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים ונפלאות מה ששייך עם הפרעים מסביב. זה התחיל בצפון אפריקה, היה אחד שקראו לו קדאפי, שמעתם פעם? הוא היה מלצר סך הכל, אני דיבר איתי יהודי אחד שהכיר אותו משם, הוא עשה את עצמו ראש מדינה, הוא יודע להניק מדינה כמו שאני יודע לטוס לירח. מדינה הוא יודע. התחיל שם, אז עבר למצרים, עוד כמה מדינות, טורקיה, לא טורקיה, עיראק וטוריה, ועכשיו גם שם הנסוכיות שם, יש כמה, אני לא יודע אם קטר ודאובים, כמה גמלים יש פה, כמה גמלים יש שם, לא יודע בדיוק, זה נקרא נסיכות, הם קודשים אחד את השני. אחד אצלנו בחור בישיבה, אחרי קריאת התורה בשבת, הוא קם ואומר, מי שברך שכל הפלגים בסוריה יצליחו. הוא לא בירך פלג אחד, הוא אומר שכולם יצליחו. זאת אומרת שימשיכו את ההתקדשות. יש לנו מזל שהם קודשים את עצמם כבר 8 שנים. אתם שומעים? זה לא במלחמת 6 ימים שגמרו 3 ימים. 8 שנים. וזה אין הדבר סוף. נכון? זה מן השמיים. אתם רציתם להשמיד את מדינת ישראל. ככה זה יהיה הסוף שלכם. ומחר זה יהיה גם בטורקיה, וגם הפרעים שהיגרו מצפון אפריקה לאירופה, הם ילמדו את עמיתיהם הרוצחים הנוצרים, גירשו את היהודים, ועכשיו הם ייהנו מהפרעים האלה. אמרו לי כבר שהיום כמעט אישה לבנה לא יכולה לצאת ברחוב בשוודיה. אני לא יודע אם כמה, זה נכון, הרי מה שכתוב בעיתון אתה לא יכול להאמין. הם פסולי עדות. אי אפשר להאמין מה שכותב. תמיד להטיל ספק מה שהם אומרים. אז אחד אמר לי, מה, גם התאריך שקר? עוד נכון, גם התאריך שקר. הדוקטור יוסף קלויזנר היה מומחה בהיסטוריה. הוא הוכיח בהוכחות מדהימות שהיויזל היה כ100 שנה קודם. אתה שומע? אז מה שהם שובים, ספרה זה שקר. אז אמרתי, מה ריבוד? כל העסק שקר, אז מה? אתה נטפל לפרט הזה. כל העסק זה שקר, אתה מבין? רוח הקודש יש לי. הסברתי לך את הבדיחה על השקל של אחד באפריל. נכנסה רוח הקודש ויצאה בסוף דצמבר. לכן, ביום הזה מותר לשקר בריש גלי, כי כולם יודעים שזה... זה הצגה. טוב, אני רוצה לאחל לכם שתזכו לעלות במלות התורה, שיהיו בני תורה אמיתיים, ולבדוק כל דבר, ולהבין כל דבר, ולדעת באיזה דרך ישכון אור. לא סתם להגיד, הרבי הוא אמר ככה, והרבי הוא אמר ככה, אוף בליינד. זה לא מתאים לבני תורה הגונים וישרים. בסדר, זכותכם לשאול, אשמח מה אתה אומר לי ככה. ברור? זהו. אז שתצליחו בעולמה של תורה, ואל תשימו לב לכל מה שמכון החדשות. זה עוד הגברת בשינוי יודרת. חוזרים על אותם השטויות, שום דבר לא חדש. רייז החדש זה רק מדברי תורה. אתה מבין ספרה חדשה בתוספות, ספרה חדשה בזה. דברים, מה שזה משחקים, חולשות של זה, חולשות של זה, זה חשיבות כקליפ את השום. את עולם יסערו הכי כחבל, ודבר אלוקינו יקום. תזכו לגדול, להיות מורי תורה ואנשי תורה, לקדש שם שמיים בהתנהגות שלכם.